טוב, סליחה על האיחור. כיוון שאני ממלא את מקומו של אבי, אז אני פותח בעניין של הפלאפונים, אחרת לא הייתי מרשה לעצמי, אבל פותח, הכוונה היא שצריך לסגור. זה חלק הראשון. השיעור מוקדש לעילוי נשמתם של רבקה רבי יוסף הלוי רפופורט, זכרה לברכה, נפטרה חטא אלול תשס"א, ולעילוי נשמת יחזקאל בן רחמים ורימה, זכרם לברכה. ערב טוב. הרבה חובות לדבר יש בפרשת כי תבוא. חובות לומר. החובה הראשונה לדבר היא כל פרשת מקרא ביקורים. לא באים לחדש לנו כאן את מצוות הבאת הביקורים, שהיא כמו שאנחנו זוכרים ונמצא לפנינו בדף המקורות במקור 2, כבר נכתבה בפרשת משפטים, בפסוק ידוע, לא ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. ועכשיו בפרשה שלנו, כי תבוא אל הארץ, באים ומספרים מהי ההצהרה, מהו הדיבור הנאמר אם נקרא הביקורים. הפרשה מלאה בעוד הצהרות. מביא המעשרות בשנה השלישית, כאשר קילה מלאפר את מעשרותיו, כי תחלה לאפר את כל מעשר היוצא שנה וכו'. אז הוא מגיע אל המקדש, הוא אומר שם את ההצהרה הגדולה, ביערתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי, ליגר, ליתום ולאלמנה. ועוד הצהרה אחת גדולה מאוד, מאוד מאוד ציבורית, מאוד פומבית, כל מעמד הר גריזים והר עיבל, וענו הלוויים ואמרו, ועם שלם עומד שם במערכת, נכון, גדולה מאוד של הצהרות, ארור האיש אשר כך וארור האיש אשר כך, ואמר כל העם אמן, ומתוך זה הברכות והכללות. הרבה אמירות, חובות של אמירה. זה כבר היה גם בפרשות הקודמות קצת. בפרשה הקודמת נפגשנו בהצהרה של האישה העוברת את תהליך החליצה. היא עומדת ואומרת, ככה יעשה לאיש, ויקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. זאת לא הלכה, זאת הצהרה. פרשת שופטים הקודמת עברה כמה הצהרות. אנחנו זוכרים את הכהן משוח המלחמה העומד לפני העם, ואומר, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה. אלה הצהרות מאוד גדולות. סוף פרשה שופטים, עוד תזכורת אחרונה, סיפור עגלה ערופה, זכור לכולנו, נכון? בין שתי ערים נמצא חלל, לא נודע מי היכהו. אז העיר הקרובה אל החלל, צריכים לגשת זקני אותה העיר, הם מודדים וכו' וכו', ואז הם צריכים להצהיר הצהרה. וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. אגב, כמעט כל הצהרה כזאת מסתיימת בתפילה גדולה. כפר לעמך ישראל אשר פדית. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. וכך על. אני מבקש לעסוק הפעם בשתי הצהרות, אבל בעיקר בנקודה שמבחינה ביניהם ברמה ההלכתית של אופי או שפת ההצהרה. הצהרה הראשונה מקרא הביקורים, הנה היא לפנינו, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת ותנה, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך כי באתי אל הארץ, ולקח הכהן התנא מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. ועכשיו מתחילה ההצהרה. גם בפסוק ג' הייתה כבר אמירה, אני רוצה שנשים לב להבדל, ואמרת, רואים, ואמרת אליו, נכון? ובאת אל הכהן בפסוק ג' ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך קיבתי. זאת עוד לא הצהרה, זה בעצם הודעה לכהן, ואמרת, דע לך, אני עכשיו הולך להביא את הביקורים ולהצהיר את ההצהרה. אם האמירה הזאת לוקח הכהן את התנא, עצה לביקורים, מניח את התנא, מניף אותו ומניח אותו, נכון? ואז מתחילה ההצהרה במילים החגיגיות, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך. אנחנו מכירים את ההצהרה הזאת מהגדה של פסח. ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם ויראו אותנו המצרים. וזה ממשיך, עד ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, ארץ זבת חלב ודבש. על ההצהרה הזאת קובעת המשנה במקור מספר 3 את הדברים הבאים. זה לא רק על ההצהרה הזאת, זה על חלק מאלה שהזכרנו, ובכוונה תיארתי קצת חלק מן ההצהרות. משנה במסכת סוטה דנה בשאלה מאוד טכנית לכאורה. מה מן ההצהרות שכתובות בתורה חייב להיאמר דווקא בלשון הקודש? ומה יכול שיאמר בכל לשון? וככה נקבעת הלכה. מזה אני רוצה להיכנס כמובן למושג לשון הקודש. אני רוצה להבין גם מה זה קשור לביקורים, נלך עם זה לאט לאט. ערך לשון הקודש. אילו נאמרים בכל לשון, קובעת המשנה במקור 3. פרשת סוטה, זוכרים שיש שם הצרה לפרשת סוטה במקביל למים, ובידוי מעשר, הזכרנו בפרשה שלנו, ביארתי הקודש מן הבית. אתה לא חייב לומר את זה בעברית, תאמר בשפה שאתה מבין. קריאת שמה ותפילה וברכת המזון מאוד חשוב, הנה ההצהרות הופכות להיות למשהו מאוד מאוד מוכר. אלה הצהרות של ברכה, של תפילה, של אמונה. צריך ויכול להיאמר בכל לשון. כמובן, מי שיודע לשון הקודש צריך להגיד זה בלשון הקודש. ושבועת העדות ושבועת הפיקדון. עכשיו עברנו כבר לתפאורה של בית דין. צריך להגיע לשבועה. העדות עצמה לא נקראת הצהרה של תורה. העדות היא לא מה שכתוב בתורה. השבועה היא הנוסח שכתוב איך נשבעים וכו'. אז למרות שנשבעים ומזכירים את השם וכו', אתה יכול? לא יכול. אתה צריך. אני הדיין חייב לוודא שאתה מבין את ההצהרה ואתה אומר אותה בלשון המובנת לך. בעל ספר חסידים, רבי יהודה החסיד, מבעלי התוספות, מסביר אגב את העיקרון למה הוא מדבר על קריאת שמע ותפילה. הוא אומר דבר מאוד הגיוני, מאוד צודק. בסימן תשפ"ה בספר חסידים, אני קורא מתוך הספר, אין את זה לפנינו בדף, הוא כותב כך, טוב לו לאדם שיתפלל ויקרא את שמע וברכות בלשון שמבין בו, מי שיתפלל בלשון הקודש ואינו מבין בו. זו הלכה מאוד חשובה. גם אני רוצה שנראה את ההיגיון, אני בכוונה קורא את זה מפה. יש בזה דיון בפוסקים ומה השולחן ערוך פוסק, אני לא נכנס לזה עכשיו, אני רוצה להבין את הלוגיקה. דכתיב, הוא מביא פסוק מישעיהו, על אשר לא ידע ספר לאמור, קרנה זה, ואמר, לא ידע, אשר לא ידע ספר, הוא לא יודע לדבר, והוא אומר לו קרנה זה, ואמר, לא ידע, תספר. ויאמר השם, יען כי ניגש העם הזה בפיו, ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני. כלומר, על מה מדובר? הוא אומר את המילים כי הוא יודע לקרוא אותיות בעברית, אבל הוא בכלל לא מבין מה כתוב. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. היינו, אומר רבי יהודה החסיד, שמתפלל וקורא ואינו מבין מה שמוציא בשפתיו מפיו. ולכן הוא אומר, כתבו התלמוד בבבל ובארץ ישראל בלשון ארמי, כדי שידעו המצוות גם עמי הארץ. ולכך היו מתרגמים. אני קורא את הדברים מפני שהם כל כך פשוטים. מה אומר ספר חסידים? הוא אומר, שפה היא צורת תקשורת. אני צריך שאתה תבטא רעיון. חשוב לי שהוא יבוצע בצורה שאתה מבין אותו. לכן תפילה, קריאת שמה, עול מלכות שמיים. שמה ישראל, שמה ישראל, ודאי שהמילים העבריות הן מלאות עוצמות ורגשות. בכל השוק. אם אתה תבין את זה כך ולא תבין כך, תגיד. דווקא לכן צריך להבין את המשנה הבאה. ואלו נאמרים בלשון הקודש. דווקא. מקרא ביקורים הוא הראשון. וחליצה. אגב, לומדים את זה כמעט ככלל, כשכתוב בתורה, וענית ואמרת, זה לשון הקודש. מוכיחים את זה בגדרה שווה, לא ניכנס למה עכשיו. איך כתוב אצל האישה בחליצה? וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש. מקרא ביקורים בחליצה, ברכות וכללות, שנאמרו בפרשה, ברכת כהנים, שצריך לברך, ברכת כהן גדול ביום הכיפורים שהוא מברך את העם, פרשת המלך, המלך הקורא את התורה במעמד הקהל, פרשת עגלה ערופה, זקני ישראל ידינו לא שפכו, ומשוח מלחמה בשעה שהוא מדבר אל העם, שמע ישראל אתם קרבים היום. האמת היא שרוב הדוגמאות המובאות במשנה אפשר להבין למה הן נאמרות בלשון הקודש, כי אלה בעצם ממש הצהרות ממלכתיות. משוח מלחמה, מדבר אל העם לפני המלחמה, אתה לא מבין, תבין. זה השפה שצהל יוצא בה למלחמה. נראה לי שאפשר להבין את זה כמעט על הכל. שני החריגים היחידים פה זה נקרא ביקורים וחליצה. השאר הם באמת דברים מאוד כללים, גם ברכת כהנים. עומד הכהן או עומדים הכהנים ולא מברכים פה עכשיו ברכה פרטית. הרי זה לא ברכה שמברכים באופן אישי. זו ברכה שצריך מניין, זו ברכה שצריך לברך את העם. כה תברכו את בני ישראל. אגב שם לא כתוב וענית ואמרת, שם לומדים כה תברכו. כה זאת אומרת דווקא ככה. אל תשנו מהמילים האלה, מלשון הקודש. כל אלה אני מבין. הייתי אומר שאפילו חליצה, למרות שלכאורה זה דבר פרטי מאוד, מאוד אינטימי מאוד, אישי מאוד, זה מאוד לא, זה מאוד יפה, כי מה בעצם נעשה בעסק החליצה? התורה נתנה נוסח שמדבר על אי מוכנותו של הפרט, למסור את הפרטיות שלו למען הכלל, ברמה הכי אישית. מעין יבמי להקים זרע לאחיו. לא רוצה להקרוא לו שם בישראל. זה הביטוי, נכון בפרשה. הוא לא רוצה שיש שם הלאה בישראל. אין זרע, אין שם. זה הגדרה יפה. אבל מקרא ביקורים זו תפילה. מקרא ביקורים זה אחד מהפעולות הרבות מאוד שעושים במקדש. מביאים ביקורים וקוראים את המקרא. מה, דברי רב יהודה חסיד הקודמים בספר חסידים, שנכונים לגבי תפילה, לגבי ברכת המזון. מה תגידו לי, שמקרא ביקורים מדבר על הקשר לארץ ישראל, גם ברכת המזון מדברת על הקשר לארץ הטובה אשר נתן. מה? זה אמירה פרטית של כל אחד ואחד המביא את ביקוריו. כמעט הייתי שואל בלשון ספר חסידים, מה ערך למקרא ביקורים שאינני מבין אותו? ואל יענו לי מה ערך להכרזתו של כהן משוח ממעמד הערך. הערך של השפה הוא חלק מהעוצמה של הטקס. הוא פרשת המלך. יש למישהו אב האמינה שמלך ישראל יגיד את הדברים שלו במה? בבלגית? בפלאם? בטח שהוא ידבר בעברית. עומד המלך ליד ירושלים וקורא את המלך. אז ודאי שהוא צריך לקרוא בעברית. אתה רוצה אחרי זה, תתרגם את זה בצד, בין חבר לחבר. מקרא ביקורים. חז"ל במדרש תנחומה אומרים שלמדו ממקרא ביקורים תפילה. תפילה גם נאמרת בכל לשון. אבל השאלה השנייה שלי היא בעצם יותר מהותית. אם מעמיקים לרגע מסתבר שיש ערך ללשון הקודש, דבר שלא נשמע לנו חידוש, אבל צריך להבין אותו, הרבה מעבר לנושא של הבעת רעיון, של תקשורת. כלומר, יש ערך עצמי ללשון הקודש, גם אם לא היבטת את משהו שאתה מבין בכלל. אילו נאמרים בלשון הקודש. אז לשון הקודש היא בעלת ערך עצמי, שערכו גם אם זה בכלל לא מובן, זה צד אחד. ומצד שני, אין עוד פרשה שמתארת את חשיבות תרגומה של התורה לכל השפות, יותר מפרשת כי תבוא שלנו גם כן. כשעוברים את הירדן, לפני שמתחילים שם את הר עיבל והר גריזים, כותבים על האבנים הגדולות. מה כותבים? וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. בעצם אפשר היה להבין באר היטב, כתוב את זה שזה יהיה מובן לכולם. אלפי שנים לוקח להבין את כל מה שכתוב שם על אבן, אפשר לכתוב שיהיה מובן לכולם. יש פרשנים שאומרים באר היטב בכתב ברור. בעיה ואמינה שלא יהיה ברור. חז"ל עומדים באר היטב ב-70 לשון, וכך רש"י מביא. רב הירש מתאר כל כך יפה, רב הירש כל כך עסק בלשון הקודש ובהבנתה, מתאר כל כך יפה, הוא אומר, הפעולה הראשונה שעושה עם שכבש את הארץ, כשהוא נכנס לארץ, זה לכתוב את הדברים באר היטב. מה למשל כתוב שם? כתוב שם איך להוריש את הכנעני, וכתוב שם... לא יפה, זה צריך לכתוב ב-70 לשון, זה תשאיר בעברית שלא יבינו. כתוב שם מה הערך המוסרי שבעקבותיו אנחנו פה, ומה הערך המוסרי שכאשר הוא ייגמר, אין לנו את היכולת להיות פה, וזה נכתב ב-70 לשון, כי יש כאן 70 אומות שהם יהיו המדמומטר שלנו, שיקראו כל אחד בשפתו, שהם יסבירו לנו מתי יש לנו פה לרצות זכות להיות ומתי לא. אמירה יפה מאוד של הרב הירש. אבל מעבר לזה, יש ערך לתרגום התורה. הוא יפה, הוא טוב. אז בעצם אם אני עוזב לרגע את מקרא הביקורים ואת פרשת התרגום, אני בעצם שואל כאן שאלה מאוד עקרונית. ערך לשון הקודש כערך בפני עצמו, אנחנו עוד רגע ניכנס לבירורו קצת, מחייב הבנה. מאידך, מה היחס ללא לשון הקודש? התרגום הוא טוב או לא טוב? חז"ל מתארים בתיאור ידוע לכולנו כמה חושך ירד לעולם כשתורגמה התורה ליוונית. מה רע? תורה מתורגמת. יוונית דאז הייתה האנגלית שלה. תורגמה התורה ליוונית. טוב או לא טוב? עצם התרגום. ומקרא הביקורים. איך הוא הופך לאיזה מין מבחן כזה שיכול להיאמר אך ורק בלשון הקודש. אז הייתי רוצה להתחיל באמת בהבנת מושג לשון הקודש. אני מתנצל מראש אם אני אעלה על כמה מוקשים. אני מתכוון לזה בכוונה. כשאני אומר שיש ערך עצמי ללשון, אני אומר משהו שבתפיסה הפשוטה הוא תרתי דסתרי. הלשון היא אמצעי להבהרה של משהו. לדברים שלי צריך מקור הלכתי כלשהו. מעניין מאוד, הרמב״ם קובע בפירוש המשניות למסכת אבות. נראה רק שנייה את המשנה כדי לראות את הרמב״ם. המשנה במקור 4, משנה ידועה, רבי אומר, פרק ב' במסכת אבות, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, נכון? כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם, בסדר? אחרי שהמשנה מדברת על זה, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. מהי מצווה קלה? מהי מצווה קלה ומהי מצווה חמורה? אז בואו נראה את הרמב״ם למטה. הרמב״ם מגדיר כאן הגדרה. אומר הרמב״ם, אחר כך אמר, אתם רואים במקור חמש למטה? פילי פלו. אחר כך אמר, שצריך להיזהר במצווה שיחשוב בה שהיא קלה. הרמב״ם רוצה להביא דוגמאות למצוות קלות וחמורות. אז הנה דוגמה. במצווה, מצווה, הוא מגדיר מצווה, נכון? שיחשוב בה שהיא קלה, כשמחת הרגל או למידת לשון הקודש. כמו מצווה שהתבאר לך חומרתה שהיא גדולה, כמו ברית מילה וציצית ושחיטת הפסח. ושם סיבת זה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. וביאור זה העניין כאשר אומר, והוא שהתורה כולה ממנה, ממנה מצוות עשה וממנה מצוות לא תעשה. כמה מעניין. אז הוא מדבר פה על חמש מצוות. מצוות ברית מילה, מצוות שחיטת הפסח, מצוות ציצית, מצוות שמחת הרגל, ומצוות ללכת לאולפן. חמש מצוות עשה. רק שאלה נקראות מצווה קלה. שמחת הרגל זה ושמחת בחגיך. ולמידת לשון הקודש. פילי פלאות. זאת מצווה. כך מגדיר הרמב״ם. צריך להבין את זה. אגב, מול המילה מצווה משתמש רבי סעדיה גאון לפני הרמב״ם בביטוי האחר כשהוא מדבר על לשון הקודש. במקור שש כותב רבי סעדיה גאון דבר מרתק. הוא אומר כך, כי הראשונים לא הרשו לעצמם להזניח ידיעת לשון הקודש. כנראה שהוא ראה גמרות מתורגמות, הרבה ארסקול באוויר. אז הוא אומר, הראשונים, צריך לנתח, טוב או לא טוב, תופעה שצריך ללמוד אותה היטב, לא ירשו לעצמם להזניח ידיעת לשון הקודש. עכשיו זה רבי סעדיה גאון, זה לא מילים שלנו. והיו רואים בכך, מה? עבירה. זאת אומרת, כשהרמב״ם ורס"ג מדברים על מצווה ועבירה, זה עבירה ומצווה. צריך להבין את זה. אנחנו נצטרך לשאול, אם כך, למה זה לא בתרי"ג מצוות? זה לא למה זה... מה זה לשון הקודש? מה העניין? לאט לאט. מה המקור אגב? אבל הוא אומר בכך, והיו רואים בכך עבירה כמאמר נחמיה, ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית. וירב עמם, ויקללם, ויקן, שנאמר ועריב עמם, ואקללם. הוא עצר את הפסוק באמצע מטעמים טובים, כי המילה הבאה היא זה ואמרתם. אומר הסג, דבר מעניין מאוד. על מה נחמיה כעס עליהם וקילל אותם ומרת אותם? על זה שהם דיברו עברית חצי חצי כזה. הם לא דיברו טוב, תחשבו רק רגע על המצב. הרי מדובר על התבוללות. מדובר על אנשים שבאים שם, יש שם התבוללות גמורה. אז מעניין אותו עכשיו העברית? שדברו יפני, אבל שאנחנו עוסקים בתוכן. עוסקים בתורה. ששאל אותי בזמן האחרון, באים לארץ לתקופה ללמוד. סך הכל באים לתקופה קצרה, יש זמן גם לבזבז על עברית, לא ביטול תורה. סברות, סברה יפה. צריך לברר את זה קצת. אגב, מקור הדברים של הרמב״ם ורס"ג הוא די מפורש. על הפסוק ולימדתם אותם לדבר בם. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, ולימדתם את מה? את מה זה אותם? את דברי התורה. לדבר בם, בדברי התורה. מה זה לדבר בם? וזה אומרים חז"ל, מכאן אמרו, כשתינוק מתחיל לדבר, אביו מדבר עמו לשון הקודש, ומלמדו תורה. ספרי בפרשת עקב על הפסוק. רש"י עצמו מביא את זה על התורה מיד שם. משעה שהבן יודע לדבר, למדהו תורה ציווה לנו משה שיהא זה למוד דיבורו, מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר, אביו מיסיח עמו בלשון הקודש. כור אחר בספרי כתוב, שכיוון שמתחיל לדבר, לומד עמו תורה ומלמדו לשון הקודש, ואם לאו כאילו קוברו. ביטוי נורא. מה קרה פה? צריך לתפוס את זה לאט לאט. מה עניין לשון הקודש הזאת מבחינה הלכתית עכשיו? אז ננסה להבין מה הרעיון על לשון הקודש הזאת, ואז לביקורים, ואז בכלל, אז כן תרגום לו, איפה זה? הגדרה אחרת מאוד מעניינת, מופיעה לא ברמב״ם ולא ברס"ג, אלא באחד מגדולי הראשונים האחרים, ברייבד. ועל המחלוקת הגדול על הרמב״ם. מסכת ברכות ישנה הלכה בדף י"ג שעוסקת בעניין איך ניתנה תורה, האם את הכל משה אמר בלשון הקודש, או שהיו דברים שהוא אמר בלשון שיבינו. תוך כדי דברים כותב הרייבד, אני קורא את הדברים מבפנים בלשונו. הרייבד כתב, זה שמדייקים על התורה אם נאמרה בכל לשון אם לא, כל זה לא נאמר לגבי הכתיבה, שהכל יודעים שכתב משה הספר בלשון הקודש. זה הלשון שהקדוש ברוך הוא דיבר בה ונתן לו. ולא נכתבו שאר לשונות, מתי נכתבו שאר לשונות? אלא על האבנים שבגלגל, פרשת השבוע שלנו, מה שקראנו, כי דכתיב בער היטב. אלא על התלמוד שלימדו הקדוש ברוך הוא למשה, ומשה לימד את התורה לישראל, וכשלימד היו בהם גירים משאר לשונות. ועל זה שאלו רבותינו, אומר הרייבד, האם היה מותר למשה ללמד אותם דווקא בעברית, או אפשר היה ללמד אותם בלשונותיהם? עכשיו העיקר. השאלה הייתה, האם כל אחד ואחד יוצא ידי שינון בלשונו, ושיננתם בלשון שלו, או שמא לכולם שונה בלשון הקודש, ואין אדם יוצא ידי חובת והגית אלא בלשון הקודש. רייבד, מה היסוד? מה הרעיון? הרמב"ן והרמב"ם נחלקו בהבנה מהו לשון הקודש. אולי רק כדי לסבר את אוזנינו, אני לא חושב שכולם יסכימו עם המסקנה ההלכתית הזאת, אבל זכור, זה טוב, רן הרב קפח, זכר צדיק לברכה, הרב קפח במאמר שהוא כותב בהבנת הרמב"ם, מי לנו בהבנת הרמב״ם כמוהו, אבל יש לו חריפות לרב קפח, שהוא מסיים את מאמרו, אמר שהוא כתב בתשל"ב, אני קורא את הדברים כמו שהם, שתי שורות, מסקנה במילתא, למסקנה, הוא מסכם, כל שאינו לומד לשון הקודש. לומד תורה, מה, יודע את כל השאלה, לא יודע, לא לומד לשון הקודש. וכל היודעו ואינו מדבר בו, עובר בעשה. אני מודה שאני לא בטוח שכולם יסכימו, אבל תשמעו הגדרה. וכל המדבר לשון הקודש בשיבוש, ושלא בדקדוק, עובר בלא תעשה, ולוקה 40 מדברי קבלה, מדבר רבנן. התקנה של חקר הלכתי של הרב קפח. צריך להבין, צריך להיכנס לתמונה הזאת לאט לאט, צריך לתפוס את זה טוב. לפעמים אנחנו שומעים יותר מדי התנסות קצת על השפה, אז כן שפה, לא שפה, מה זה חשוב? רמב"ן והרמב"ם נחלקו במחלוקת מעניינת. הרמב"ן מנסה להסביר את המושג לשון הקודש. מעניין מאוד שהעברית נקראת בשמות מעניינים. היא נקראת עברית. נדמה לי שאין אף שפה נוספת שלא נקראת על שם ארץ דובריה. צרפתית ואנגלית וספרדית וסינית ופורטוגזית ויפנית. ואם יש שפה שמדברים אותה בארץ אחרת, אם בברזיל מדברים פורטוגזית, אתה יודע לבד שפעם זה נכבש. וזה מדברים בשפה, והייתה שפה, ועכשיו יש לא ראויה עברית שתיקרא בלשון שיש לנו ארץ יפה, ישראלית או... אנחנו אומרים ישראלית, אנחנו מתכוונים לעברית לא טובה בדרך כלל. למה עברית? אגב, מה זה לשון הקודש? לשון הקודש פירושו גם כן שאין לזה מקום, אין לזה ארץ, אין לזה... מה זה לשון הקודש? מה פירוש המילה עברית? מלשון מה? מלשון עבר? כלומר, עבר הראשון שאברהם ואנחנו כולנו ממנו, זה יפה מאוד, אבל מעבר באו עוד כל מיני בני דודים. חלקם לא דוברים עברית. אולי עבר פירושו עבר הנהר? ואולי הכוונה היא שזו שפה שנמצאת מעבר אחר של הנהר של העולם? הרמב"ן מנתח חלק מזה. הרמב"ן אומר במקור 7, וכן הטעם אצלי במה שרבותינו קוראים לשון התורה, לשון הקודש. שהוא מפני שדברי התורה והנבואות וכל דברי קדושה, כולם בלשון ההוא נאמרו. והנה הוא הלשון שהקדוש ברוך הוא יתעלה שמו מדבר בו עם נביאיו ועם עדתו. אנוכי ולא יהיה לך ושאר דיברות התורה והנבואה. ובו נקרא בשמות הקדושים. וכאן הוא מביא את כינוייו ואת תאריו של הקדוש ברוך הוא. אל אלוקים, צבאות וכו'. והשם הגדול והמיוחד. ובו ברא את עולמו. וקרא שמות שמיים, ארץ וכל אשר בם. ובמלאכיו וכל צבאיו לכולם בשם יקרא. מיכאל וגבריאל בלשון ההוא, ובו קרא שמות לקדושים אשר בארץ, אברהם, יצחק, יעקב, שלמה. מה הוא אומר פה? רמב"ן אומר פה שני דברים מרתקים. ראשית הוא אומר, השפה הזאת נקראת לשון הקודש, מפני שזאת השפה שהיא של הקודש. זאת השפה שבה מדבר מקור הקודש של העולם. שנית, הוא אומר חידוש יותר גדול. היא נקראת לשון הקודש ולא צרפתית ואנגלית וישראלית, מפני שמדברים בה בכל המקומות. כך מדברים בה אל המלאכים, כך קוראים בה לשמיים ולארץ ולשלמה וליעקב וליצחק ולאברהם, כך קוראים בה לקדוש ברוך הוא, וכך היא לשון הקודש, כי אין לה תחום ואין לה גבול, היא קודש, לכן היא נצח. היא לשון הקודש מפני שבניגוד לכל שפה אחרת, היא איננה הסכמה בין בני אדם על סימנים שיוצרים תקשורת, אלא היא לשון שבה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. אני רוצה שנבין את המושג. אם היא לשון שבה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, פירושו שהיא קדמה לעולם. אם היא לשון שבה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, כתוב שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זאת אומרת שהיא קדמה לתורה. אתם זוכרים את הרייבד שאומר שאולי אתה מקיים מצוות והגית רק בלשון הקודש? כי לשון התורה, לשון הקודש, היא איננה דבר שיכול להתרגם. עוד רגע נדבר על הדברים האלה מכיוון אחר, אבל אני רוצה שנייה אחת לדבר כבר על מושג התרגום ולשון הקודש. תרגום הוא דבר בעל ערך עצום, יש עניין לכתוב את הדברים בהר היטב. יש, הרי זה מגמת התורה, שכולם יבינו. מגמת התורה היא שאני אבין את התפילה ואת ברכת המזון וכו', אני עוד לא מדבר על מקרא ביקורים, לזה נגיע בסוף. תרגום הוא דבר בעל ערך גדול. צריך לתרגם, צריך להעביר, צריך לגלות. כתוב בספרים קדושים שתרגום במספרו, בגימטריה שלו, הוא תרדמה. הנזיר מזכיר את זה בהרבה מקומות. והרעיון העמוק שמאחורי זה הוא דבר פשוט. אני יכול להעביר לך את הכל. בלי הנשמה. אני יכול להעביר לך את כל הגוף. רדום. אני רוצה לומר דבר מוזר. מי שלא מבין איך לשון יכולה להיות לשון הקודש, למה הוא מבין למה ארץ יכולה להיות ארץ הקודש? גם ארץ היא מקום שנועד לפעולות כאמצעי לביטוי. אפשר לתרגם את ארץ הקודש. אני מכיר הרבה תרגומים לארץ הקודש. אפשר לתרגם את ירושלים. יש תרגום של ירושלים דליטה. וירושלים דעוד כל מיני אחרים. אפשר לתרגם קודש, אבל זה לעולם לא הקודש. התרגום הוא פעולה מאוד חשובה. מה קרה כשתרגמו את התורה? בא חושך לעולם שלושה ימים. מה זה החושך? הדבר קיים. אבל מקור האור נותק. השלה, מעל שני לוחות הברית, הוא אומר לכהן כך, הרמי עובד אבי, הירד מצרימה, היה גורשם במתי מעט, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק, נזכרנו הרבה פעמים, בעיקר כשעסקנו בפסח, כי זה הרי מופיע בהגדה של פסח. זה לא נכון. זה לא נכון, לא שהיסטורית זה לא נכון. זה לא ייתכן שמביא הביקורים באמת יכול לומר את זה. כי מביא הביקורים הוא ישראלי שירד לתוך שדהו וראה אשכול שביקר ותאנה שביקרה. ואם הוא באמת היה במצרים, אז הוא כבר מת במדבר. אלא אם כן הוא יהושע וכלב. נכון? כי כל השאר מתו. אז מה אתה רוצה להגיד? שפרשת מקרא ביקורים ניתנה רק ליהושע וכלב ולכמה אנשים מעל גיל 100. אין אנשים שחייבים במקרא ביקורים? מוזרה. אלא מהי פרשת מקרא ביקורים? פרשת מקרא ביקורים זה יהודי מגיע לארץ. זה אפלה ופלה. והוא יורד לתוך שדהו. והוא עושה עכשיו את הפעולה שעשה החקלאי הראשון בהיסטוריה. קין. הוא הולך להביא מפרי האדמה שלו. אין לך דבר יותר מרגש, יותר מיוחד, יותר אישי, אבל גם יותר עוצמתי, ולפעמים גם מסוכן. מחקלאי שיכול להיכנס לאדמה שלו אחרי ההשקעה והזיבול והעשייה וכל מה שקשור, ולהוציא את הפרי הראשון שלו ולהגיד, עשיתי. והוא לוקח את הפרי הזה, ומעמיד אותו לפני השם, ואומר, אני ממצרים. אני מהמחנות. זה הפרי של הסבא שלי. של הסבא של הסבא שלי. אני שמימשתי עכשיו את המקום שלי, כי הגעתי לזמן שאני יכול לממש, ואני אוכל את הפרי הטכני שלפניי, אני מעבר למקום ומעבר לזמן ומעבר למיקום. פרשה כזאת לא יכולה שלא להיאמר בלשון הקודש. אין ערך ללשון אחרת בפרשה כזאת. זאת לא פרשה ריאלית. זאת הפרשה שבה אני הופך להיות אני עצמי בגוף ראשון יחיד, מישהו שאומר ויראו ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. בחיים לא הייתי שם. אפשר שבחיים לא הרגשתי את זה. אבל זה חלק ממני. כך אני יכול להבטיח שאני לא אהיה קין. מה יעשה לך הראשית, הביקורים? מה יעשה לך הכוח הזה לרדת אל השדה ולהיות בעל הבית? מעניין שכאשר כתוב בתורה וענית ואמרת, זה לשון הקודש. אמרת, זה יכול להיות גם דבר אישי לגמרי. אני לא צריך שום קשר לצד השני כשאני אומר. הוא אומר. אמרתי. אמרתי פעם. לא חשוב בכלל למי, אולי אמרתי לעצמי. עניתי, זה תמיד התייחסות שלי למציאות. וענית ואמרת, זה לשון הקודש. וענית זה לא רק התייחסות למציאות. חז"ל דורשים עוד מילה על ענית. אתם זוכרים איך נקראת המצה, לחם? עוני. וחז"ל דורשים למה זה נקרא לחם עוני? כי זה לחם ש... עונים עליו דברים הרבה. שואלים שאלות ועונים תשובות. כל כך הרבה וענית יש כאשר אתה מגיע אל הקודש ומבטא את זה בלשון הקודש. השלה שהזכרנו מקודם על שבת מתארת רעיון לשון הקודש אולי בעוד נדבך. מקור 8. והנה העתיק הוא כותב דברי הפרדס, לא ניכנס, אני מדלג 3 שורות. ואין ספק כי לא מקרא העין עין והאוזן אוזן והפה פה. ולא ניכנס פה עכשיו למיליוני השורשים או מיליוני ההופעות של כל שורש. איך כל דבר קשור לשורש אחד, איך הדברים מחוברים. אין ספק כי לא נקרא העין עין והאוזן אוזן והפה פה בלשוננו הקודש על דרך מקרה והזדמן, או על דרך הסכמה כשאר הלשונות. והראיה לזה היות לשוננו זה נקרא לשון הקודש, ירצה ודאי היותו המצאה אלוקית ולא כשאר הלשונות. ואין ספק שהוא הלשון שהמציא הקדוש ברוך הוא כשהמציא עולמו, אז ודאי הלשון קדם אל העולם. עכשיו זה הפלא ופלא. הרי הלשון הוא תוצר של עולם. למה צריך דיבור? כי יש עולם. יש בני אדם, אז צריך לדבר ביניהם. יש יצורים, צריך תקשורת. אז איך לשון קודמת לעולם? כי כשהקדוש ברוך הוא המציא, אז אותה תקשורת בעולם של קודם העולם נעשית בלשון של מעבר לזמנים ומעבר למקומות ומעבר למציאויות. זאת שפה שנקראת עברית, במובן הכי פשוט, כי זאת שפה שמדברים בעבר הנהר. חשבתם פעם על שם של שפה שהוא נקרא על שם זה שהם מדברים את זה בצד השני? שלא נעים השם הזה. זה השפה מהצד השני. אולי באנגלית היו מתרגים את המילה עברית ל-East Side. יש West Side ויש את ה-East. אנחנו מה-East Side. זאת שפה עברית כי היא שפה מעבר אחר של הנהר. היא נובעת ממשהו אחר לגמרי. יש לה את כל המגמות בעולם להתרגם 70 לשון. אבל את מצוות והגיתה אי אפשר אלא בלשון הקודש. אגב, הרב קפח שואל שאלה נהדרת בהלכה. הוא אומר, אם זה כל כך יפה וחשוב, למה בספר המצוות לא מונע הרמב״ם את למידת לשון הקודש למצווה? הוא אומר נפלא, הוא מוכיח ברמב״ם בכמה מקומות, אינני נכנס, אני גם אינני אומר כזה ראו וקדשו, זה דיון מעניין הלכתי, אני נוגע במהות. רב קפח אומר שם נפלא, הוא אומר מפני שלמידת לשון הקודש זה חלק ממצוות לימוד תורה. כמו שהרמב״ם מונה מצוות עשה לבנות מקדש, הוא לא מונה את כל החלקים, הוא לא מונה מצוות עשה לבנות מזבח. ומצוות עשה לבנות את הדביר. יש מצוות עשה לבנות מקדש, ניתוח מרתק. חלק מלמידת לשון הקודש, חלק מהתורה זה למידת לשון הקודש, כי להגיתה זה לשון הקודש. אז כשהוא מנה מצוות תלמוד תורה, הוא לימד אותך כבר שזה מצוות לשון הקודש. נדמה לי שיש לזה ערך כשמגיעים לזה, קודם כל בפרשה שלנו. כי שתי המצוות לא רק לא סותרות את עצמן. והיה בעובריכם את הירדן, אז יש חשק להתחיל לדבר ישראלית. לא במובן עכשיו של הטעויות בעברית, במובן הרבה יותר עמוק. גמרתי לדווח לעולם על מצבי. די כבר, מספיק. עברנו את הירדן. מה עושים על הירדן? זה פילי פלאות הפרשה הזאת. מקימים אבנים גדולות. נכון? הזכרנו פעם את הברבנל, שאומר כל כך נפלא. מה המצווה הזאת? איזה מין מצווה הזאת והקים אותה לך אבנים גדולות? מה, זה מצווה להקים אנדרטה? מה המצווה? מה החשיבות הגדולה של המצווה הזאת? כתוב שם, והיה בעובריכם והקים אותה לך אבנים גדולות, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בער היטב. אז הברבנל אומר, נהדר, אבל עכשיו כשאנחנו אומרים את הדברים, זה עוד שלב. הברבנל אומר, אין מצווה להקים אבנים גדולות. הוא אומר, זה כמו אשת יפת תואר. כמו שתגיד, נו, יש מצווה? כי תצא למלחמה, מצוות עשה, וראית בשביה אשת יפתו, לא מצווה? מה פתאום? כשתעברו את הירדן, אז אני יודע שכמו כל בני אדם, כמו צבא שניצח, אתם תקימו מונומנט. זה טבעי. תקימו בטח אבנים גדולות. התחילו לשים שם שמות של גנרלים, ושמות שלא גנרלים, וג'מילים, כל מיני. מה המצווה? המצווה היא לא להקים אבנים גדולות. זאת עובדה. זה יקרה. עכשיו יש לי בקשה. כשתעברו את הירדן ותקימו אבן גדולה, אתם על האבן הגדולה אל תכתבו ניצחון, אלא תכתבו את כל דברי התורה הזאת. אני מבין את הרצון להקים אבנים גדולות. תכתבו שם את דברי התורה. עכשיו אני רוצה להוסיף על אברהם בנביא בעקבות הרב הירש. ואיך תכתבו את התורה? בארץ דווקא. ב-70 לשון. זה בטח היה נורא מעצבן את הצברים באזור. למה מה קרה? שילמדו עברית. אני משאר לעצמי מה הלך שם. כי כשהגעתם לארץ ועברתם את הירדן, אתם כבר לא סמים. עכשיו תדעו לכם, כמו שאמרנו מקודם, כתבו על האבנים את התורה בכל לשונות האומות. אם יום יבוא חלילה והם יגלו אתכם מפה, דעו לכם, 70 אומות מחכים לדיווח מה אתם עושים פה בעבר הירדן. 70 אומות ממתינות. אתם לא צריכים לדווח. הם כבר ידווחו לכם. עולם שלם רוצה לבדוק את הזכות המוסרית שלכם. אז אין עניין של אני לא אומר. לתרגום יש ערך אדיר כדי שכל העולם כולו ידע. אבל אוי ואבוי, אוי ואבוי, אם חס וחלילה, אתה מתרגם את ארץ הקודש. אתה עושה במקום. כשאני לא נמצא בארץ הקודש, בטח שיש עניין לעשות זכר לארץ הקודש. אבל אנחנו יודעים הרי מה סכנת הגלות. שהזכר הרבה יותר יפה מהמקור. שקט, בלי רעש, אינטיפאדה זה נושא אקדמי. זה הרבה יותר קל להתמודד, לשמור על הסבלנות. יש כל מיני דברים שאנחנו מדי פעם מקבלים מוסר מאחינו בשרים. נחמד. תרגום זה תמיד נחמד. אתה גם מקבל את זה אינסטנט כמה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, יש שעות. אבל הקודש הוא הכוח לצמצם את הכל למקום אחד. לצמצם לשפה, לשפתיים. לצמצם ממש לתוך השפה את הכל. ולצמצם לתוך השפה את הנצח. כשיבואו הזקנים, הם יעברו את וענו ואמרו ידינו לא שפכו. כל אחריות ממלכתית שנעשית על ידי כהן משוח מלחמה, פרשת המלך, פרשת כהן גדול, ברכות, ברכת כהנים. פונים הכהנים אל עם ישראל והם פונים אל אחד אחד בלשון פרטית. מכוח מה כהן יכול לברך אותי? מה הכוח שלו? מכוח הנגיעה בקודש. הוא חייב לומר את זה בלשון הקודש. אתה מתפלל? תבין מה אתה אומר. נדמה לי שהדרך מכאן להבנת ערך למידת לשון הקודש. קצרה מאוד. להבנה של כל אותם דברים ששוב ממש 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 לא חשוב איך נתייחס אליהם ברמה ההלכתית הפסיקתית. אבל להבנת הצורך של עם ישראל בעולם לגלות את הקדוש ברוך הוא דרך המקום, דרך הדיבור, דרך המציאות, לא יכול להיות בכלל מציאות של עם ישראל בלי גילוי לשון הקודש. אם לא היה לשון קודש, משמע שהכל נובע מדברים חולפים, מהסכמות בין אנושיות שנוצרו באיזשהו שלב. פרשת מקרא הביקורים שבה פתחנו, ואני מבקש לסיים עם לשון הקודש. שאלנו פעם, עכשיו אולי זה מובן הרבה יותר. פתח משה רבינו את מצוות הבאת הביקורים לפני 40 שנה. לפני 40 שנה הוא בא אלינו ואמר, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. לא היה יכול לסיים ולהגיד, וכשתביא, אז תקרא מקרא ביקורים. וענית ואמרת, ארמי עובד אבי. לא היה יותר שייך? או לחילופין, לכתוב בפרשת כתבו, והיה כתבו אל הארץ. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. וענית ואמרת. תחזרו למקור אחד, תראו איך ארבעה פסוקים ככה מסובכים כאלה, מזכירים שיש חובה להביא. למה? תחבר את זה. אז כשאמרת את מצוות הבאת הביקורים בפרשת משפטים, שם כתוב ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, ומה בא באמצע הפסוק בחצי השני? לא תבשל גדי בחלב עמו. פילי פלור. איך זה מתחבר? עכשיו זה מובן, זה אפלה ופלה. כשנתן משה רבינו את התורה לפני 40 שנה בהר סיני, עומד דור יוצאי מצרים, ואז מתאר לו משה רבינו מה יהיה בשלושת הרגלים. הוא מתאר לו את פסח, הוא מתאר לו את שבועות, הוא מתאר לו את סוכות, הוא אומר לו, ראשית ביקורי אדמתך, תביא, אתה עוד תראה מה זה ביקורים. ואז באמצע הפסוק הוא עוצר, וכולם מחכים, נו תמשיך. אבל הוא לא ממשיך. הוא אומר, חכו. עכשיו, הוא כבר לא מדבר אל דור יוצאי מצרים. עכשיו הוא מדבר אל דור באי הארץ. עכשיו הוא מדבר לדור שכבר לא זוכר את מצרים. ועכשיו הוא אומר להם, עכשיו אני נותן את מצוות מקרא הביקורים. אילו היה אומר משה רבינו לעם ישראל את מצוות מקרא הביקורים בדור מיד אחרי יציאת מצרים, שבוע, שבועיים אחר כך, היו כולם אומרים, בטח, נו, מה ויראו אותנו? אני אספר לך מה היה. אבל את המצווה הזאת של מקרא הביקורים מקבל הדור שהולך להיכנס לארץ. הוא מחויב במקרא הביקורים. הוא זוכר שמצוות הבאת הביקורים נאמרה ובאמצע הפסיקו, ועכשיו שואלים, נו, ועכשיו אומרים, הנה, אתם צריכים להגיד בגוף ראשון יחיד את זה. אתם הולכים ליצור ארץ שבכניסתכם אליה אתם תתרגמו את התורה ל-70 לשון. אבל אתם תחיו אותה בלשון הקודש. אתם הולכים ליצור מציאות של אנשים שיהיו מחוברים לעבר, להווה, לעתיד, אל העבר. אתם יודעים למה השפה הזאת היא לשון הנביאים ולשון הנבואה? כי הלשון שהיא לא קשורה לזמן והיא לא נוצרה תחת נסיבות הזמן. לכן מנבאים בה. אגב, אם עברית זה משמו של עבר האיש, שאלנו למה? של מי עבר אבא? של פלג. ולמה נקרא פלג פלג? כי בימיו נפלגה הארץ ללשונות לשונות. מפלג מתחילות לשונות הסכמיות, מתחילים לשונות הסכמיים. נפלגה הארץ, הולכת קבוצה לכאן, קבוצה לכאן, קבוצה לכאן, וקובעים ביניהם איך מדברים, ויש ביניהם סיכום. אנחנו נדבר ספרדית. יום יבוא ונכבוש את דרום אמריקה, כולם ידברו ספרדית. וכך זזים, זה מה שקרה בדור הפלגה. חז"ל אומרים, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. איזו שפה אחת? אומר רש"י במקום, לשון הקודש. דיברו לשון הקודש, ואז בא הרצון הנורמלי לתרגם את המציאות ולהיות אני במרכז. אז הארץ נפלגה. ואולי עוד דבר אחד על עבר. גם הוא קשור לעברית. איך קורא עבר לבן שלו? אמרנו, פלג. למה הוא קורא לו פלג? כי בימיו נפלגה הארץ. איך הוא ידע את זה כשהוא נולד? בקידוש. הרי עבר עשה קידוש. ברית מסתום עלו לא, אבל קידוש היה. קוגל והכל. אז עברית מדברים, פשטי והקוגל, זה לא... אז איך הוא... אז מה, איך הוא ידע לקרוא לו כך? אומרים מיד שם, רבותינו מיד אומרים. נביא היה. זה השם הראשון שניתן בנבואה. זו שפת עבר. השפה שמתארת את העבר האחד יכולה להביט אל מעבר כדי לומר את הכל. זו שפת הנבואה. זאת הלשון שמצומצמת אל המציאות באותיות והברות ומילים וניקוד, כמו כל לשון אחרת. והיא מצמצמת לתוך המיקום את הקודש בשיא נצחיותו. והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה. אולי שמחת הרגל היא באמת מצווה קלה. אלה היו שתי הדוגמאות. זה קל לשמוח. לפעמים לא. אומרים שלמידת לשון הקודש זו שפה קשה, ככה אומרים. הסתבר ששתיהן דוגמאות טובות למצווה קלה. יודעים למה? למה קשה לאדם לשמוח? כי קשה לו להשתחרר מהבעיה הזאת והזאת והזאת. אם הוא היה מצליח לבטל את זה, אם הוא היה מצליח לצאת מזה. יש, אני מסיים בזה, בשמחה ובלשון הקודש, כי זה אותו דבר לדעתי, הדוגמאות, זה הרי מרתק. למה הרמב"ם מביא את שתי הדוגמאות האלה? מה הוא עשה פה? אני לא מבין מה זה מצווה קלה ומצווה חמורה, הרי זה בכוונה הרמב"ם הכניס את שתי הדוגמאות האלה. אני חושב שזה מאוד יפה. בסוכות כתוב, והיית אך שמח. היית אך שמח, נכון? יפה. חז"ל למדו מה זה והיית אך שמח. חז"ל אמרו, הרי כל החלק הזה של הפסוק מיותר. כי כבר כתוב, ושמחת בחגיך. אז מה זה והיית אך שמח? כתוב ושמחת. זאת אומרת שאסור להיות עצוב. אז רש"י אומר מיד במקום, והיית אך שמח, קודם כל הצעה ראשונה שרש"י אומר זה באמת לא מצווה. זה סך הכל הבטחה. אם תעשה 1, 2, 3, 4, בסוף תהיה בעזרת השם רק שמח. מצוין. אבל אם זה כן מצווה, וזה נמנע כמצווה, אז רש"י אומר, והיית אך שמח, בא לרבות עוד משהו. דיברנו על סוכות. ודיברנו שם באותה פרשה, בפרשת ראה. על פסח, על שבועות, על סוכות, לא דיברנו על איזה חג? על שמיני עצרת. מי אמר שגם שם? אומר רשי, כתוב כבר ושמחת בחגיך, זה על סוכות. והיית אך שמח, במה? לרבות ליל שמיני עשרת. יפה. שואלים, אני חושב, כמעט כל הראשונים. שאלה מאוד פשוטה. והיית אך שמח, בא לרבות שמיני עצרת. או בא לרבות ליל שמיני עצרת. מצוין, כי כתוב עוד פעם שמח. אבל זה לא מסתדר בכללים שלנו. כי הרי כל פעם שכתוב בתורה אך, זה בא מה? למעט. כשכתוב אך ורק, זה ממעט. כשכתוב גם ואת, כבד את אביך ואת אמך, זה בא לרבות. אז איך ראית אך שמח בא לרבות ליל שמיני עצרת? אז ראיתי מי שרוצה ככה בלמדנות נפלאה להגיד שלרבות ליל שמיני עצרת רצו להגיד לרבות, יש מצוות שמחה רק בליל שמיני עצרת. אין את אותה מצוות שמחה ביום. רש"י רצה להגיד למעט את יום שמיני עצרת, אבל לא יפה להגיד למעט שמחה, אז הוא אמר לרבות ליל. נו. ראיתי פעם באמירה חסידית, אני חושב שהיא כל העומק של התורה והחיים. ראית אך שמח, זה באמת למעט. תמיד אך זה למעט. האך הזה זה המיעוט הכי גדול. למה אדם לא מצליח להיות שמח? רק שמח. כי פה נכנס משהו שלו, ופה נכנס משהו שלו, ופה נכנס משהו שלו. אם תצליח להתבטל באמת, 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 באמת אל הקדוש ברוך הוא. ולדעת שהוא עושה את הדברים, אתה לגמרי, לגמרי, לגמרי לא מבין, אבל זה טוב. אתם יודעים איך אפשר להיות אך שמח? אם אתה ממש, ממש ממעט את עצמך. זה המיעוט הכי גדול שיש במיעוטים של התורה. אין יותר מיעוט. והיית אך שמח, את הכל תמעט. ואז תהיה שמח. שמחת הרגל, אומר הרמב״ם, זאת מצווה הכי קלה. כי מה צריך לעשות? לא לתפוס נפח. אוי, לכן זה הכי קשה. אבל זה הכי קל, כי זה הכי טבעי לך. אומר הרמב״ם, למידת לשון הקודש זה כמו שמחת הרגל. זה הכי קל, כי זה טבעי. והלשון הטבעית שלך. לכן זה הכי קשה. כי הרבה יותר קל בלא טבעי. ומחשב מצווה קלה כבחמורה. מה החמורה? מילה, שחיטה, או, זה קשה. לשנות, לחתוך, זה קשה. ומחשב מצווה קלה, טבעית, שכל מה שצריך זה למעט את כל מה שלא טבעי לך. למעט את כל התרגומים שלך לחיים. לחזור אל הקודש ולהכניס אותו אל התרגום שלך, אל הלשון, אל המקום, אל עצמך. ומחשב מצווה קלה כבחמורה. ערב טוב.